ערב טוב, אני מתנצל על העיכוב. פרשת הביכורים שפותחת את פרשת כי תבוא מחולקת לשתי מצוות. שתי מצוות עשה שביחד מרכיבות את מצוות הביכורים. מצוות הבאת ביכורים שחוזרת ונשנית אצלנו, אבל מקורה כבר בספר שמות בפרשת משפטים. ראשית, כי תישא, ראשית ביכורי אדמתך, תביא בית השם אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב אמו. והחלק השני, שהוא מצוות עשה שנייה בפני עצמה, אלה שתי מצוות עשה, אלה לא שני חלקים של מצווה אחת, אלה שתי מצוות עשה שמרכיבות יחד את העניין של הביכורים, החלק השני הוא מקרא הביכורים. וכך הן נמנות אצל מוני המצוות, כך מוני הרמב״ם, את המצווה האחת הוא מונה לפי מניינה בספר שמות, את הבאת הביכורים, את המצווה השנייה הוא מונה לפי מניינה אצלנו, בפרשת כי תבוא, את מצוות מקרא הביכורים. פעם עסקנו בהרחבה בקבוצת המצוות הזאת החותמת את ספר דברים, שקראנו לה מצוות הכניסה לארץ. מצוות זכירת עמלק, מקרא הביכורים, וידוי המעשרות. המצוות של דברים שפעולתן כבר נמנתה לפני כן, בפרשיות הקודמות, בספרים הקודמים, ועכשיו מופיעה הפעולה של הדיבור, של המקרא, של הזכירה, הפעולה הערכית, חינוכית, ולא המעשית, מצוותית, שהופיעה לפני כן. בזה עסקנו בהרחבה, אני הפעם רוצה רק להתחיל מתוך זה את המהלך שיוביל לעניין של הביכורים ולעניין הספציפי של הביכורים ושל סוף ספר דברים שאני רוצה לגעת בו. במצוות הביכורים, בשונה למשל מצוות מחיית עמלק, שהיא המצווה שקודמת לה, שם גם יש שתי מצוות, האחת למחות פיזית, והשנייה לזכור את מה שעשה עמלק. שם יש גם מצוות לא תעשה, שלישית, לא לשכוח. גם זכור וגם לא תשכח. והזכור פירושו לא תשכח בלב, כי זה כבר אמור, אלא זכור בדיבור, במאמר, בקריאת התורה, באמירה. אבל בשונה, יש שוני אחד בין המצוות בכל זאת. במצוות מחיית עמלק, מחויב במחייתו ומחויב בזכירתו בזמן שיש עמלק וכולי, כל אחד שמחויב בשניהם. לעומת זאת, בביכורים יש מצבים של מי ושל מתי שמקיימים את מצוות הבאת הביכורים, אבל לא יכולים לקיים את מצוות מקרא הביכורים. זו כל ההקדמה שרציתי להקדים הלכתית. לא כל מי שיכול לקיים מצוות הבאת ביכורים, יכול לקיים מצוות מקרא ביכורים. למשל, דוגמה קלאסית שמובאת במשנה, ושם הרמב״ם סבור אחרת על פי ירושלמי, לא מכנס לזה עכשיו. גר שלא יכול להגיד וירדו אבותינו מצרימה, כי אבותיו לא ירדו מצרימה, מביא ביכורים ואינו קורא. הרמב״ם אומר, מביא וקורא ונוגע בסיבה, לא ניכנס לזה עכשיו. זה לכאורה טכני. ישנה הלכה אחרת שהיא מהותית לעצם הביכורים. את הביכורים מביאים אחרי חג השבועות, חג הביקורים, ופה לפעמים טועים בטעות הקלאסית של חושבים שחג הביקורים הוא זמן הבאת הביקורים. זה לא נכון. חג השבועות זה לא היה זמן הבאת הביקורים. מחג השבועות התחיל זמן הבאת הביקורים עד חג הסוכות. משם, מחג הסוכות ועד חנוכה, עדיין אפשר היה לרדת לשדה ואולי לראות תאנה שביקרה ואשכול שביקר. יכול להיות. וגם אם לא, אפשר היה שיתעכב מי שרצה להביא את הביקורים, והוא צריך ללכת מהלך ארוך מקצה אחד של הארץ לירושלים, ואז אם הבאת הביקורים תחול אחרי סוכות, לא בין שבועות לסוכות, אלא אחרי סוכות, מסוכות עד חנוכה, אחרי חנוכה זה לא רלוונטי, כבר אמצע החורף, אבל אם הבאת הביקורים תחול בין סוכות לחנוכה, מביאים ביקורים, אבל לא קוראים. זאת ההלכה. מדוע מביאים ביקורים ולא קוראים? בסיפור הראשון שאמרנו, בגר, זו שאלה מהותית, טכנית, בעניין הביקורים. מהותית לנושא הגירות. האם הגר אומר אבותינו או לא אומר אבותינו? זו סוגיה שצריך לעסוק בשיעור בפני עצמו. אבל כאן בביקורים, מה ההבדל בין הזמנים לגבי מקרא הביקורים? הרי מהו מקרא הביקורים? מקרא הביקורים הוא אותה פרשה שאנחנו אומרים בליל הסדר והגדה של פסח, וגם בליל הסדר, אגב, הלימוד בפסח עסקנו פעם בהרחבה בפרשת מקרא הביקורים. שם אומרים את וענית ואמרת ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויראו, ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. מה זה קשור? מה התאריך בשנה? למה אי אפשר להגיד את זה גם בין סוכות לחנוכה? מה פתאום באה הלכה ואומרת את מקרא הביקורים קוראים משבועות עד סוכות, אבל לא מסוכות עד חנוכה? זה הרי לא קשור בכלל לתוכן. ההלכה הקודמת שאמרנו עוסקת בתוכן מקרא הביקורים. אולי אתה לא יכול ספציפית, אישית, לומר מילה מסוימת ממקרא הביקורים, אז אתה לא יכול להגיד את המקרא. אבל ההלכה הזו עוסקת בזמנים של השנה. אומר הרמב״ם, והוא המקור הראשון לפנינו, ומיד מגיע לפסוקים. המביא ביקורים, רמב״ם בהלכות ביקורים בפרק רביעי, מקור אחד. מאחר חג הסוכות ועד חנוכה. במקור הקודם לזה ברמב״ם מובא הדין של הבאת הביקורים הרגילה משבועות ועד סוכות. ומביא וקורא, המביא ביקורים מאחר חג הסוכות ועד חנוכה, כאן הרמב״ם מדגיש הדגשה חשובה מאוד, אף על פי שהפרישן קודם החג. נניח שהוא באמת ירד לשדהו לפני סוכות, והפריש לתוך סלו, כמו שאנחנו רגילים לקרוא, הפריש לתוך סלו את הביקורים בזמן, אחרי שבועות, לפני סוכות. לא הספיק לעשות את זה בסוכות, והוא עושה את זה אחרי סוכות. אף על פי שהפרישן קודם החג, מביא ואינו קורא. מדוע, ועכשיו מגיעים לנקודה, שנאמר, ושמחת בכל הטוב. כך מסתיימת מקרא, פרשת מקרא הביקורים. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוהיך ולביתך. אתה והלוי והגר אשר בקרבך. ושמחת בכל הטוב. ואין קריאה של מקרא הביקורים אלא בשעת שמחה. מחג השבועות ועד סוף החג. זו הלכה מוזרה קטן. קודם כל צריך להבין למה אז יש שמחה, ומסוכות עד חנוכה אין שמחה. זה צריך להבין מיד. וכשנבין את זה, חייבים לדעת אפריורית לפני כן, שהשמחה הזאת שאין מסוכות עד חנוכה, ויש משבועות ועד סוכות, היא אינטגרלית למצוות הביקורים. כלומר, אם השמחה הספציפית הזאת, הרי לא מדובר פה על העניין של ושמחת בחגיך, כי להביא בתמוז ביקורים זה גם לא ושמחת בחגיך. זה לא חול המועד. אלא מדובר פה כנראה על שמחה אחרת שצריך להבין מהי. ולכשנבין בעוד רגע בעזרת השם מהי השמחה הזאת, נצטרך להבין מדוע היא אינטגרלית, חיונית, חלק בלתי נפרד מעצם מקרא הביקורים. הפסוק הוא, מקור 2, ועתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה, זה סיום האמירה של וענית ואמרת, עוד מעט נגיע אל האמירה הזאת, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם והנחתו לפני השם אלוהיך והשתחווית לפני השם אלוהיך ושמחת בכל הטוב. נכון? זה המקור. אשר נתן לך השם אלוהיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך. וכדי לקצר את הזמן הבאתי ישר את ראשי על הפרשה שמביא את דברי חז"ל. ושמחת בכל הטוב, מקור 3. מכאן אמרו, אין קוראים מקרא ביקורים אלא בזמן שמחה. אנחנו עדיין לא מבינים למה זה זמן שמחה. מעצרת ועד החג זה זמן שמחה, למה? שאדם מלקט תבואתו ופירותיו ויינו ושמנו. אבל מן החג ואילך, מביא ואינו קורא. אז אנחנו כבר מבינים יותר. פה לא מדובר בשמחה רוחנית, או בבשמחת בחגיך של שלמים ויין ובשר וקורבנות ושמחת החג. פה מדובר, סליחה על הביטוי הפשוט, בשמחת הרכוש. אדם אוסף את תבואתו, מדושן עונג, והוא מבסוט. משבועות ועד סוכות, חג העשי, יש את השמחה הגדולה הזאת, זה לא ושמחת בחגיך, זה ושמחת בכל הטוב. הוא מבסוט מהכל טוב שיש לו. מסוכות ועד חנוכה אפשר להביא ביקורים, אבל השמחה הזאת, שמחת העושר שיש לאדם שמביא משדהו, שאוסף את תבואתו ופיתו ויינו ושמנו, כמו שרשי הזכיר עכשיו, פירותיו ויינו ושמנו, השמחה הזאת לא קיימת. חג הסוכות נגמר, החורף התחיל, וזה אינטגרלי למצוות הביקורים. יש כאן הגדרה הלכתית מעניינת מאוד. יש שמחה, שאולי אנחנו לא ידענו את ההגדרה ההלכתית שלה, אבל צריך להכיר אותה. זה חלק נוסף בעניינו של יהודי לשמוח. יש שמחה של ושמחת בחגיך. אבל יש שמחה של לשמוח עם פירותיו ותבואתו ויינו ושמנו. ואת השמחה הזו מתאר יהודי שבא לארץ ישראל וזוכה בפעם הראשונה לרדת לתוך שדהו שלו ולהוציא את הפרי שלו ולהגיד לקדוש ברוך הוא, זה לא שלי. והשמחה הגדולה הזאת אי אפשר לממש אותה כשבפועל הגרנות לא מלאים בר והתבואה והיין והשמן לא נוזלים עסיס. זה חייב ללכת יחד עם זה. זה נשמע מאוד רכושני, מאוד מטריאליסטי כזה, חמרני. לפני שניכנס למקרא הביקורים, ישנה עוד פעם שמוזכרת שמחה, ואם מעיינים היטב בפסוק, השמחה שם היא מאוד מהותית, ומדובר שם על השמחה הזאת. במקור 13, בעמוד לפנינו, אני מדלג ואחזור מיד לפרשת הביקורים, הרי הפרשה שלנו בשלב מסוים מתחילה את כל פרשת התוכחה. אגב, כל הברכות שם הן ברכות פיזיות. ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, ברוך תנאך, משארתך, פרי בהמתך, פרי שגר אלפיך, שטרות צונך. מאוד מאוד מעשי. הכללות, להבדיל, הן בדיוק אותו דבר הפוך. וכשעוצרת לרגע התורה ואומרת, אתה יודע למה מגיעות חלילה הכללות האלה ומשיגות אותך? תחת, אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב ליבב מרוב כל. אני עוד רגע אמשיך את הפסוק, מסביר רשי, בעוד שהיה לך כל טוב, זו ההגדרה, תחת זה, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו השם בך ברעב ובצמה ובעירום ובחוסר כל. אז פה לא מדובר על שמחה נטו, אלא פה מדובר על אותה שמחה. אם אתה שואל למה הגיעה כללת הגלות הזאת של לעבוד את האויב בצמה ובעירום ובחוסר כל, מפני שלא ידעת לשמוח בכל הטוב אשר נתן לך, עם פירותיו ויינו ושמנו ותבואותיו. השמחה הזו שהלכתית מתקיימת רק בשעה שבאמת נוטפים מהערים הפרטיים שלך בארץ ישראל עשית. אבל לא מן החג ועד חנוכה. אז השמחה הזו היא כנראה מאוד מהותית למשה רבינו לדבר עליה לפני הכניסה לארץ ישראל, אליה הוא לא יזכה להיכנס ולקיים את השמחה הזו. הוא שיעביר לישראל את חובת השמחה ואת מצוות השמחה ואת ושמחת בחגיך ואת ושמחת בכל הטוב. יזהיר אותנו במצווה הזאת, וכנראה יש לה משהו מאוד משמעותי לקראת סיומו של ספר דברים על מפתן הכניסה לאב. העושר, הרכוש הזה, בעצם על פניו עושה לנו משהו קצת תמוה. זה ודאי דבר חשוב, זה אמצעי חשוב, זה כלי חשוב לקיומו של איזשהו ערך רוחני, ערכי. אבל הרי לא באנו הנה כדי להיות עשירים. יהודים אומרים שזה לא מזיק. אבל באנו כדי, כי זו ארץ אשר עיני השם אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. איך חז"ל שואלים בגמרא בסוטה, למה משה מתאווה כל כך להיכנס לארץ ישראל, וכי לפירותיה הוא צריך? מה, הוא צריך את הפירות הגדולים? לפירותיה הוא צריך? ומסתבר שכן, לפירותיה אנחנו צריכים. וכשהפירות פירות, אז קוראים נקרא ביקורים. וכשהפירות לא פירות, יהודי עומד אחרי סוכות ולפני חנוכה, והוא שמח מאוד, הוא שמח כי הוא גמר סוגיה נפלאה. זה נהדר, אבל מקרא ביקורים הוא לא יכול לקרוא. כי זה לא ושמחת בכל הטוב. כי אין מתחתיו הרבה 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 אוכל. זו ההגדרה בהלכה. אז מה הפשט של זה? וכדי להגיע לעומק של זה, אני רוצה ללכת קצת אחורה ולנסות להראות שבעצם חלק מהותי, אולי יותר מחלק מהותי, מכל מהלך הגלות והגאולה, הוא הבנת השמחה הזאת שיודעת לחבר את עבודת השם הגדולה ואת העושר הגדול של יינו ופירותיו ותבואתו ושמו. מהו מקרא הביקורים? חוץ מ"ושמחת בכל הטוב". מקור 4. וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, ארמי עובד אבי. וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב. בפירוט רב יותר בפסוקים עסקנו אגב לימוד הפרשה הזו לגבי פסח. שם אגב השאלה היסודית שלנו הייתה מה זה מחפש בליל הסדר. למה לא קוראים את זה בשבועות? בין שבועות לסוכות קוראים את זה, אבל לא בליל הסדר, זה ודאי לא. אז למה בליל הסדר ההגדה של פסח הולכת על עוניינו ועמלינו, זה הבנים ולחצינו, זה הדחק, וכל מילה פה הרי בפרשה דורשים. ובמהירות רבה אני מזכיר, אמרנו רק נקודה אחת גדולה, שבכל חמישה חומשי תורה, זוהי הפרשה היחידה שבה מוזכרת יציאת מצרים, שמוזכרת פעמים רבות, שבה מוזכרת יציאת מצרים על ידי דובר שמעולם לא היה במצרים, והוא מספר על מצרים ועל העבדות ועל השיעבוד ועל היציאה בגוף ראשון. ובלילה שבו צריך להיות אחד שיצא אתה משיעבוד מצרים, אנחנו מזדהים עם המודל הזה של היהודי הארץ ישראלי שיורד לתוך שדהו, שלא ראה מעודו את מצרים ולא שמע מעודו בפועל את שיעבוד ואת עבודת הפרך, כי הדור ההוא מת ולא נכנס, ויורד לשדהו וחש בגוף ראשון את פרעו, את השיעבוד, את הגלות, את הגאולה. וההפנמה הגדולה הזו היא חלק מאותה שמחה של שמחת בכל הטוב, הגדרת השמחה הזאת שהיום אנחנו מנסים להיכנס אליה. ויראו אותנו המצרים, אני ממשיך בנאום של הדובר במקרא הביקורים, זה המקרא שלא קורה מי שמביא בין סוכות לחנוכה. ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ומה הוא ראה? וירא את עוניינו ואת עמלינו ואת לחצינו. עד כאן הסבל. עכשיו היציאה. ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. כאן אגב גומר הדרשן בהגדה של פסח לדרוש, ואנחנו מוסיפים את הפסוק של מקרא הביקורים. ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. את מה ראה הקדוש ברוך הוא? דבר ראשון, את עוניינו. אחרי זה את עמלינו, את לחצינו. ומה הוא עשה לנו? הוא הוציא אותנו מעוניינו לארץ זבת חלב ודבש. מסביר אבן עזרא, פשט, עוניינו חסרון עושר, עניות. זה הסבל הנורא הראשון שהיה. אחר כך בא עמלינו, בבניין הוא אומר, בעבודות הפרך. אחר כך בא לחצינו הנוגסים, איך חייבו אותנו צורת העבודה בעבודת הפרך. ממצרים יוצא עם ישראל, וכאן מגיע החידוש הגדול, שפעם נגענו בו מעט מאוד, ומרגע מסוים זה נשמע משונה קצת. הנקודה המרכזית הופכת להיות, נקרא לזה לא יפה, כסף. הרבה כסף. הולכים לצאת ממצרים. עבודת פרך, רוצים כבר לצאת. פקדתי. אז איך יוצאים? ויומר השם אל משה, מקור 7. אני מדלק על פקדתי שנאמר בהתחלה, והבאתי את הפסוקים כי גם שם מה שנאמר הוא מה שאומר מי שמביא את מקרא הביקורים. ואומר אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. זה הקוד בהתחלה. הבעיה היא קודם כל מה? העוני. ומה יהיה כשתגיעו לארץ? ארץ זבת חלב ודבש. בזה מסיים קורא הביקורים, ובזה סיים הקדוש ברוך הוא את הרעיון, את הנבואה, את הדבר הגדול הזה שמשה צריך להגיד לזקני ישראל, זו הנקודה, עלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. אבל לפני שמגיעים אל ארץ זבת חלב ודבש ונפגשים עם החלב והדבש של ארץ ישראל, כבר מתחילים להתעסק עם הרבה הרבה רכוש וכסף לפני שיוצאים ממצרים. ויאמר השם אל משה, פרק י' א' בשמו, כבר הייתה מכת החושך, ועוד מעט הולכת להיות מכת הבכורות. פרעה גירש את משה מעל פניו ואמר לו, לא תוסיף ראות פניי, כי ביום ראותך את פניי תמות. משה הבטיח לו, נכון, לא אוסיף ראות פניך. ואז מיד הודעה, עוד נגע אחד אבי על פרעה ועל מצרים. אחריכן ישלח אתכם מזה. כשלחו קלה גרש יגרש אתכם מזה. אחריכן ישלח אתכם מזה כשלחו קלה גרש יגרש אתכם מזה. נו, לפני שזה הולך לקרות, יש לי בקשה. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב, ויתן השם אתכן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. עומדים לצאת, נשארה רק בקשה אחת. עכשיו תדבר עם העם, דבר נא באוזני העם, צריך להוציא ממצרים כסף. כדאי לזכור, לפי התוכנית המקורית הולכים לצאת עד שנגיע לארץ זבת חלב ודבש, סך הכל לשלושה ימים. זו התוכנית. אי אפשר להתאפק בלי בזבוזים במדבר. עד שמגיעים לארץ ישראל. עוד שלושה ימים הרי מגיעים לארץ מלאה כל טוב. בתים אשר לא בנית ובורות חצובים אשר לא חצבת. הרי מזה החשש. עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. זית, שמן, דבש, מה, הכל, הרי משה תיאר מה יש שם. זה לא סתם אומר משה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה לדבר עם העם, אלא דבר נע באוזני העם. נדמה לי שהנע הזה הוא מאוד הגיוני. הנע זה בבקשה, וזה הכי הגיוני בעולם. כבר אומרים לעם ישראל, אחרי כל העבדות הזאת יוצאים ממצרים. מישהו היה חושב עכשיו על הלכת ולקחת את הכסף מזה ואת הכסף פה ולהיכנס לשכנים ושאלה היא שם את שכנתה? זו נקודה, יוצאים! אמרו לנו יוצאים כבר אלף פעם, אמרו לנו את זה אחרי הדם והצפרדע והכינים והערוב והדבר והשכין. הנה יוצאים באמת. אבל חכו, יש כמה ימים להסתובב. רש"י בשם חז"ל, דבר נא, אין נא, אלא לשון בקשה. בבקשה ממך, הזהירם על כך. על מה? על הכסף. שלא יאמר אותו צדיק אברהם, ועבדום ועינו אותם של ברית בין הבתרים, קיים בהם, ואחרי כן ייצאו ברכוש גדול, לא קיים. באמת לא יפה. אז בשביל מה בכלל ירדנו למצרים אם לא חזרנו עם הרבה רכוש מזה? זו הנקודה. שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום ועינו אותם כי ים בהם. אנחנו הרי נוהגים בדרך כלל להיות הרבה יותר רוחניים. לא מדברים על זה. ניסטים שבס גירת. לא מדברים על דברים כאלה. זו הבעיה, ועבדום ועינו אותם כי אבן, הם יצאו בלי כלי כסף וכלי זהב והשכנות. לפני שאני חוזר לאברהם, אני רוצה להזכיר את הפסוקים לפני כן. ומטעות הם לא נמצאים פה בצילום, אני מזכיר אותם על פה. מיד כשנגמרת מכת החושך, לפני שנגמרת, קורא פרעה למשה ומבקש ממנו, די, גמרנו, להפסיק. ואז הוא אומר לו את המשפט הבא, וחייבים לזכור את זה. אומר פרעה, זה תחילת פרק י' א' בשמות. אומר פרעה למשה רבינו, לכו, עבדו את השם, כולכם. גם טפכם יילך עמכם. יש לו רק בקשה אחת. רק צונכם ובקרכם יוצג. חייבים לזכור את זה. כי כשתוקם ועדת חקירה לדון במסע ומתן בין משה לפרעה, מוכרחים לזכור מה קרה במכה התשיעית. אלמלא הנושא הרכושי אפשר היה לוותר על מכת הבכורות. הוויכוחים על נערינו וזקנינו, האם ילכו הגברים או ילכו כולם, שהם ויכוחים מהותיים, הם ויכוחים על הנפש, הם ויכוחים על העם, נגמרו כבר במכות הקודמות, בברד, בערבי, הכל נגמר. הוויכוח האחרון היה על כסף. פרעה אומר למשה, תשאירו לנו את הצון והבקר. משה עונה לו, אנחנו נצא וגם אתה תיתן בידינו עולות וזבחים. לא רק נצא, אלא אנחנו לוקחים ממך בונוס. אגב, לא בונוס, שכר עבודה. ולא רק שנצא, אלא באופן... בלשון של היום, פרובוקטיבי לחלוטין, אומר שם משה כך, גם אתה תיתן בידינו עולות וזבחים, לא תישאר פרסה כאן בארץ מצרים. פרסה לא תישאר. זה הסגנון. ועל זה מתעכבים במצרים עוד שעה. יש בעיה, אומר משה רבינו, ואנחנו לא נדע מה לעבוד את השם עד בואינו שם. קדוש ברוך הוא שיסדר לכם את הדם ואת הצפרדע ואת הכינים ואת הדבר ואת הברד, לא יוכל לארגן גם כמה יונים ותורים ושני שברים בשביל הקורבנות. זו הבעיה. ופרסה לא תישאר. וממך ניקח. וכששומע את זה פרעה, הוא אומר, זהו. הוא מגרש אותו מעל פניו ואומר לו, אל תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. וגם משה מבין שזה הקו האדום במסע ומתן. מה? הכסף, הצון והבקר, שממנו יהיו הקורבנות. והוא אומר לו, נכון? לא הוסיף. באמת לא נתראה יותר. והרי כשדנים במסע ומתן, אז צריך להבין את שני הצדדים. על עצמנו הקשינו. באמת, אי אפשר לצאת כבר. אבל מותר לעשות משהו שלא כל כך פופולרי אצלנו, אולי כדאי להקשות גם על הצד של האויב פעם אחת. גם על פרעה אני לא מבין. גם את ההיגיון שלו אני לא טוב. אתה הרי רואה את הסיבוכים איתם. מצרים הגדולה, אז הצון והבקר הם ייקחו, אבל אתה משתחרר מהדבר הזה. הרי העם המצרי צועק עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם. את זה אמרו עוד לפני החושך. המצב המורלי במצרים ברור. על מה הוויכוח? על צון ובקר? זה כבר לא הדרשות העקרוניות על נערינו, זקנינו, עם ישראל, כולם ביחד. זה כבר, זה סתם עכשיו. לכאורה. וכשהקדוש ברוך הוא נותן את חן העם בעיני מצרים, והם לוקחים את הרכוש, אז הם עושים את זה כמו שיהודים עושים את זה. שיעור חזוני. עד הסוף. והשם נתן מקור 9 את חן העם בעיני מצרים וישאילום, וינצלו את מצרים. רשי וינצלו ורוקינו. רוקנו. זה יציאת מצרים. כל העסק מתגמד לסיפור הזה. כדי להרגיע אותנו, אומרים לנו, מה אתם רוצים? זה התחיל אצל אברהם אבינו, אז לא נאמר רכוש גדול. הרי הכל בשביל לקיים את השבועה לאבות. זה בכלל לא קשור לכאן. אפילו אם אתם לא רוצים, אתם חייבים, דבר נא באוזניהם. זה מוזר. אני עוד לא הולך ליישב את זה. אני רוצה להראות שהמוזרות הזאת הרבה יותר מוקדמת מיציאת מצרים. זה מתחיל אצל אברהם ובאופן קיצוני מאוד. באופן הקיצוני ביותר. לפעם הראשונה יורד עם ישראל למצרים, עם ישראל במרכאות עכשיו. אצל אברהם אבינו. יש רעב בארץ. זו הפרשה הראשונה אחרי לך לך. הניסיון שבא אחרי ההליכה בארץ. והיא רעב בארץ. אברהם מגיע מחרן, עם שרה אשתו, ועם לוט בן אחיו, ועם כל רכושם אשר רכשו, ועם הנפש אשר עשו בחרן. זאת עוצמה. והניסיון הקשה של החיים בארץ ישראל, אחרי הניסיון של העלייה בארץ ישראל, הוא הניסיון של הרעב. והיא רעב בארץ. וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. הוא יורד לגור שם, ונתקלים בסיפור של פרעו ושרה. בהרחבה פעם עסקנו באבימלך ושרה. פעם אני רוצה לעסוק בקיצור מוחלט בפרעו ושרה. זו פרשה מאוד מסובכת. לפעמים ככה נוטים לפעמים לעשות שם דילוגים כאלה חלילה. כי באמת היא קשה, לא מבינים שם את אברהם, יש קשיים, נו. במקום ללמוד אותה ולהבין עוד יותר את אברהם. אברהם אומר לשרה שם, כמו אצל אבימלך, אמרי נא אחותי את. הפטנט הזה מובן לנו, הוא מוסבר בדיוק גם אצל אבימלך וגם אצל פרעה. אם יראו שאת אשתי, יהרגו אותי ואותך יחיו. כי המלך, המצרי או הגררי, לא ראוי שיקבל אשת הדיוט, ולכן קודם כל ימות ההדיוט, ואז הוא יכול לשאת אותה, לקחת אותה. כדי שאותי יחיו, זה פיקוח נפש. אז ודאי שאת צריכה להגיד אחותי, את על זה אין קושיות. ומה יהיה עם טהרתה וקדושתה של שרה? אנחנו נתפלל, אבל יש פה פיקוח נפש. על זה אין שאלה. ולכן אצל אבימלך אין שאלה. אבל אצל פרעה יש שאלה. כאן אומר אברהם בדיוק את הסיבה שהוא רוצה ששרה תגיד אחותי את. ב', כדי שאני לא אמות. א', כדי שאני אהיה עשיר. אבל יותר מזה כתוב. מקור 12. אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. אם זה נשמע לנו מוזר, אז רש"י מסביר, למען ייטב לי בעבורך, ייתנו לי מתנות. לא באת פה בשביל מתנות, יש רעב, תאכל ותחזור. כשיהיה רעב במצרים אצל יעקב הנכד, אז הוא יגיד לבנים שלו, כמו שאבא יהודי בארץ ישראל צריך להגיד, שמעתי יש שבר במצרים, שובו שברו לנו מעט אוכל. זה ביטוי, מעט אוכל. שובו שברו לנו מעט אוכל ונחיה ולא נמות. אבל לאברהם יש מגמות אחרות לגמרי. ונחיה ונתעשר ונחזור. אז נתעשר זה חיובי. אבל הלמען יטב לי בעבורך עוד קודם לה וחייתה נפשי בגללך. גם סדר הדברים הוא לא מובן. מה באמת קורה? ולאברהם היטיב בעבורה. אני ממשיך בפסוקים. ועוד איזה מתנות? והיא לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. ואברהם שירד בגלל הרעב, חוזר בהחלט לא רע. ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט אמו הנגבה, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. מוריי ורבותיי, כשאברהם אבינו חולם בלילה, ובחזונו הוא רואה ביום ההוא את ברית בין הבתרים, והוא שומע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. הוא היה בסיפור הזה. הוא עבר את זה אישית. הוא רואה חזון ממשהו שהוא אישית עבר אותו. לא שמים לב לזה במקרא ברית בין הבתרים. ברית בין הבתרים רק אומרת שמה שאתה עברת באופן אישי, באותו מקום ועם אותו מלך, יעברו בני בניך וייכנסו כך וייצאו כך. וכשם שאצלך אינטגרלי לכל העניין במצרים היה המתנות, שאנחנו עוד לא מבינים למה, הרכוש, כך אצל בניך אינטגרלי לכל הירידה והיציאה יהיה הרכוש. ואברהם שמבין את זה, צריך להיזהר שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום ועינו אותם קיים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים. הוא מבין מה זה רכוש, ושמחת בכל הטוב. אבל אנחנו עוד לא מבינים מה זה, הרי הכל זה רק קושיות, מה זה? אז מה זה הרכוש הזה? ולפני שנגמור את זה, עוד שתי פינות בקושייה הזאת. עד כדי כך אברהם מבין מה זה רכוש, שפעמיים זה כבר לא מובן אפילו הסדר. הפעם, לפני הפעמיים הזאת, מה שקראנו עכשיו, למה אני תבלי בעבורך. אפילו אם אני מבין את המעשה, שקשה להבנה. קודם כל ייטב לי ואחרי זה וחייתה נפשי. אבל זה מופיע עוד פעמיים אצל אברהם. אברהם יוצא למלחמה, אנחנו זוכרים, כדי להציל את לוט. וישמע אברהם כי נשבע אחיו. הוא יוצא למלחמה, למלחמת עולם, 4 המלכים את החמישה. הוא מוריק את חניכיו, 318 ילידי ביתו. יוצאים ונלחמים, והפסוק של סוף המלחמה, מקור 11, ויחלק עליהם לילה הוא ועבדה ויקם, וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק. בשביל מה הייתה כל המלחמה? בשביל להציל את לו. כל המלחמה. נו, נגמרת המלחמה, תראו מה התוצאות. וישב את כל הרכוש, וגם את לוט אחיו ורכושו. וגם את הנשים ואת העם שכח. ככה עובדים. נגמרה המלחמה, תוצאה סופית, כל הרכוש הוא שב. נון ב', לא תגיע, נון ב', גם הנשים והעם חזרו. ומי שיודע להסתכל טוב בפסוקים, זה כבר בפגישה הראשונה עם אברהם אבינו כדאי היה להקשות. הוא מצווה, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. ותמיד אנחנו דורשים דברים נפלאים על אברהם המגייר את האנשים, ושרה המגיירת ומקרבת מתחת כנפי השכינה את הנשים, ולכל אלה קוראים הנפש אשר עשו בחרג. נפלא. אבל בואו תראו את הסדר. מקור 10. ויקח אברהם את שרי אשתו, כל האלפים והרבבות של התלמידים שלימדת אותם לקרוא בשם השם אל עולם. כאן הכל מתחיל. קראנו לזה בהתחלה, ושמחת בכל הטוב. שפרעה שומע שמשה רבינו לא מוכן לוותר על פרסה אחת, הוא מבין עד הסוף מהי המלחמה. פרעה התחיל בתרועות גדולות
של אתאיזם. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם. גם את ישראל לא השולח. הוא מסתבר. הוא כבר יודע את השם. שהוא אפילו כבר מוכן להגיד, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, רק תעתירו להשם ויחדלו הברד והמטר והקולות. מספיק, אני יודע הכל. גם את ישראל הוא מוכן לשלח. ואפילו הוויכוח, האם ישראל זה עם שלם של עובדי השם, או קובץ אנשים מקצועיים. לכו נא הדברים וילדו, גם בזה הוא מוכן להתפשר. אבל כשהוא שומע ממשה את הוויכוח העקרוני על הכסף, הוא מבין דבר מהותי. אתה לא הולך להקים פקולטה לפילוסופיה לקריאה בשם השם. אתה הולך להקים ממלכת כהנים. ובשביל ממלכה צריך כסף. וסוסים. וצאן. ובקר. זה אני לא יודע. אני הייתי מוכן להתווכח עד שלב מסוים. פילוסופית. מי השם? לא ידעתי. כן ידעתי. עכשיו מסתבר שבעצם המהות של גאולת ישראל וגאולת העולם שעם ישראל רוצה לבשר, היא לא איזושהי גאולה ערכית, פילוסופית, של עם שיושב באיזו פינה בעולם ומספר סיפורים על חינוך ועל תורה, אלא של עם שרוצה שהכל יהיה משועבד להשם. מראשית כל פרי האדמה, הכל ישועבד לקדוש ברוך. הרכוש, העושר, המקנה, הכסף, הזהב. כשעם ישראל הולך ומוציא את העושר ממצרים, אולי הם סיפרו להם על מה שהיה כאן לפני דור אחד או שני דורות סך הכל. אולי הם אמרו להם, רבותיי, אתם יודעים למה מצרים היא עשירה ולא מעצמה ענייה ומסכנה? כי פעם היה פה איש אחד יהודי שאמר, בלעדיי האלוהים יענה את שלום פרעה. ועשה תוכנית כלכלית שהייתה בנויה על העיקרון של השם הארץ ומלואה. תחזירו לנו את הכל. שום דבר לא שלכם. אנחנו באנו לגלות בעולם לא שיש מונותאיזם בלבד. השם אלוקינו, השם אחד פירושו, שגם את הרכוש אפשר להעלות למעלה. אנחנו לא מדברים רק בכל מיני מילים יפות, אבל אין לנו שום חיבור עם החומר, עם הרכוש. בדיוק היום. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה, והוא מבין את העיקרון. והעיקרון צריך להיאמר בצורה הברורה ביותר. אברהם וזרעו אחריו באים לגלות את מלחמת הרוח, את מלחמת הדעות, עם חם וכנען ומצרים וכוש, עם אותו חלק בבני נוח שמבקש כל הזמן את ההפך מזה. לשם זה הגיע אברהם לארץ הזאת שתמיד נקראת ארץ כנען, כדי להפוך אותה לארץ שמי שיעשה בה כמעשה ארץ כנען, הארץ תקיא אותו. האדמה, ראשית כל פרי האדמה. ובשביל זה הוא וזרעו יורדים למצרים, כדי להעלות את מצרים בחזרה אל שם, אל נוח, אל הדרך הזאת שצריך היה לגלות העולם. כשקוראים את זה שטחי זה לא מובן. יתב לי בעבורך, יתנו לי מתנות. אברהם אבינו זה לא רעיון רוחני שמסתובב בארץ כנען בודד. זה איש כבד מאוד בכסף ובמקנה ובזהב. זה איש כבד שיש לו ממלכה כלכלית ויודע מהו רכוש, אבל כשעומד מולו מלך סדום החטאה וחושב שאפשר לקנות אותו בכסף ואומר לו תן לי הנפש והרכוש כך לך, אז אברהם מזכיר לו בדיוק של מי הרכוש בעולם. בלעדיי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו איתי, הנר אשכול וממרה, הם יקחו חלקם. לי איתך אין סיג לשיח. אז מלך סדום מפנה את מקומו, ומגיע מלכי צדק, מלך שלם, והוא כהן לאל עליון, ומוציא לחם ויין, ועושים את הביקורים. במדרש פלאי קראו חז"ל לאברהם אבינו ביקורים. מבינים את המושג? זה המושג. ומי שהסביר שראשית כל פרי האדמה, זה לא רעיון ערכי, רוחני, שאני יכול לדון עליו במדבר, או וזה העיקר בארץ, בבית, אבל לא כשאני יושב על האופן. אפשר לקרוא מקרא ביקורים רק כאשר מצליחים לשעבד את כל האפיס, את כל הרכוש לשם שמיים. זו לא חוכמה לקרוא מקרא ביקורים בעיסוקות לחנוכה. זה לא ושמחת בכל הטוב. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב ליבב מרוב כל, כשהיה לך, אומר רש"י, כל טוב. לכן מגיעה הגלות הגדולה. לא באנו הנה כדי לבשר בשורה רוחנית שמנותקת מהמציאות הארצית, הקרקעית, הרכושית. ואם זה יתרחש, לא הייתה יציאת מצרים. שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום ועינו אותם כי ים בהם. אבל מה עם הרכוש הגדול? ועלינו לתוכה, ושמחנו בבניינה, ומה נעשה שם? ונאכל מפריה, ונשבע מטובה. לא יפה. עד כדי כך לא יפה שהטור מביא בהלכה בשם אבי אדוני הראש ז"ל, שלא טוב לגרות כך. והבח אומר שטוב מאוד לגרות. ואו-הו, אנחנו גורפים כך. ואלה נאכל מפריה ונשבע מטובה, אנחנו מוסיפים, כי אין לזה שום משמעות אחרת בכלל. ונברכך עליה בקדושה ובטהרה. נגלה לעולם כולו כי אתה השם טוב, היטיב, נודה לך על הארץ, על הפירות, על המחיה וכו'. הרכוש הוא לא רק הכרח לא יגונה, הוא עצם השאיפה של ישראל בעלייה שלהם לארץ ישראל. כי את זה הם באו להעלות בעולם ולגלות ששם השם חל על כל פרי האדמה. איך אמר שם קין בתחילת ההיסטוריה, בהתחלה, כשהבל הביא מבכורות צונו, קין היה הראשון שהביא מפרי האדמה. רק טעות אחת הייתה לו. הוא לא הביא מראשית כל פרי האדמה. הוא לא הבין שמההתחלה מהיסוד. אין שום נתק בין שום דבר מטריאליסטי, חומרני, לבין עבודת השם שלי, אם אני יודע לחבר את הכל אל הקדוש ברוך הוא. הבל הביא לי בכורו. קין לא הביא לי ראשית פרי האדם. מי שלא שמח בכל הטוב, לא יכול לעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך. גם ביצר הטוב, גם ביצר הרע, גם ברכוש, גם בכסף, גם באדמה, גם במדינה, גם בממלכת כהנים וגויים. על זה הוויכוח המהותי. על זה המלחמה, ועל זה יוכרע הדבר, אם תהיה מכת בכורות או לא תהיה. אם יציאת מצרים תתרחש מיד אחרי החושך, או שאין ברירה וצריך לגלות לפרעו שהראשית שייך לקדוש ברוך הוא. זאת המכה האחרונה. את זה לא הבנתי. זה לא סתם מכת בכורות אחרי החושך, כי זה קשה. כי זאת הראשית. כי זאת הנקודה. כי זה שהכל מחובר אל הקדוש ברוך הוא. רק זה יכול ליצור לי את האמירה ההיא של יעקב אבינו לעשיו, יש לי כל. כי אין שום דבר שהוא לא קודש ברוך הוא בעולם. אלו מביאים ואינן קוראים. כי זאת מהותה של מצוות הביקורים. כי שמביא משבועות ועד החג, מביא וקורא. ערב טוב.